טוב, ובכן, אנחנו בפרק כ"ט, גם היעדר הספר הייתה הסיבה לאי דיוקי במספר הפרק. כפי שלמדנו, פרשת תצווה היא פרשה ששייכת כל כולה לתורת אהרון. ולכן היא מתחילה בעצם את חנוכת המקדש, חנוכת המזבח יותר נכון, בזכר לחטא. כן, הרי כל עניינה של תורת אהרון זה תיקון החטאים. לכן בפסוק א' נאמר, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לחייני, לקח פר. אחד בן בקר ואילים שיניים תמימים, מה זה הפר? אומר רש"י, לכפר על מעשה העגל, שהוא פר. בין שנאמר שזה נאמר לפני מעשה העגל, בין שזה אחרי מעשה העגל, אבל יש פה יחס אל האפשרות של החטא. ואילים שיניים תמימים, ולחם מצות וחלות מצות ובולות בשמן, ורקי מצות משורים בשמן, צולת חיטים תעשו אותם, ונתת אותם על סל אחד, וקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת שני האלים. אז אם כן, הקורבן הוא מן הצומח או מן החי? גם וגם. ונתת אותם על סל, כן, ואת אהרון ובניו תקריב. אז ממה הקורבן? גם מן האדם, יש פה גם קורבן אדם, נכון? זאת אומרת, מקריבים. מן הצומח, מן החי ומן האדם, נכון? זה כתוב, את בניו תקריב. אבל זה כידוע מנוגד ליהדות, ולכן למעשה זה לא מתקיים. כפי שראינו בעקידת יצחק. עקידת יצחק, יש כוונה להקריב את יצחק, והמציאות היא שלא עושים את זה. אבל מה שחשוב זה הכוונה. כלומר, הכוונה להעלות את עצמו, את כל המציאות כולה, בכלל זה האדם, ולכן יש כאן הקרבת אהרון ובניו, למרות שלמעשה אין שום משמעות של קורבן חס וחלילה, חס ושלום. הביאו אל מועד ורחצת אותם במים ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרון את הכותונת. כן, אחרי שרוחצים אותם צריך להלביש אותם. את הכותונת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושן. ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על המצנפת. מה עם המכנסיים? מובן מאליו, לא צריך להגיד כל פעם. ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו ומשכת אותו. כן. כי יש לבני אהרון מגבעות, לא מצנפות. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה השמן הזה? אתה לוקח את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו. מאיפה אנחנו יודעים מה זה שמן המשחה בכלל? זה לא כתוב. זה כתוב בפרשה הבאה, נכון? בפרשה הבאה, פרשת כי תישא, מוזכר שמן המשחה. זאת אומרת, אנחנו רואים מזה שסדר הפרשות איננו זהה לסדר נתינתן של הפרשות. כלומר, יש הבדל בין כתיבתן, נתינתן. כלומר, משה, כשהוא שומע ולקחת את שמן המשחה, כבר יודע מה זה שמן המשחה. ואני שואל שאלה פשוטה, מה זה שמן המשחה? לא יודעים מה זה שמן המשחה? זה שמן שלא מתקלה לעולם. שופכים ממנו, ובכלי נשאר. אותו דבר. הוא לא נגמר אף פעם. כן, זה שמן של... מה?
זה לשמן של אישה אמר לאימא, אותה אימא, שנלקחו בניה על ידי משה.
לא. לא. כן, שמן המשחה, איך עושים אותו? הכל מתואר בפרשת כי תישא. והייתי אומר שהוא ההפך הגמור של דבר אחר שצריך להכין אותו, והוא הקטורת. שתי הפרשות של שמן המשחה ושל הקטורת כתובות זו לצד זו. הקטורת זה חומר מתקלה. צורפים אותו, צריך כל פעם לחדש. 368 מנים היו בה. 365 כנגד ימות החמה, ועוד שלושה מנים יתרים של כהן גדול ביום הכיפורים. אז סך הכל 368, וכל שנה צריך לחדש את הקטורת. כי היא מתקלה. אבל שמן... מה?
פה אפשר שזה לא מתקלה.
שמן המשחה? לא כתוב בשום מקום בתורה, אבל זה ידוע. מסורת בידי חז"ל, שהשמן הזה לא מתקלה לעולם. לכן עד היום הזה, הוא נשמר. כשיבוא מלך המשיח, נמשך אותו בשמן הזה. מה? איפה הוא נשמר? אם הייתי יודע, הייתי ממש שמח, ואני לא יודע. אף אחד לא יודע. אולי יש מישהו כן יודע, אני לא יודע. לא יודע איפה השמן הזה. אבל מה ההבדל, אם כן, בין שמן המשחה לבין הקטורת? שמן המשחה לא מתקלה, שמן והקטורת מתקלה. מה זה אומר? הקטורת זה שייך לעבודתו של אהרון. אהרון עוסק בקטורת בהעלאת הרשעים. אחד מהמרכיבים של הקטורת, חלבנה. חלבנה, ריח רע, כנגד הרשעים. וצריך להעלות אותם גם כן. אבל זה בעולם שבו יש אפשרות של חטא. עולם כזה הוא עולם לא נצחי, זה עולם מתקלה. לעומת זה, משה מדבר על האמת המוחלטת, איפה שאין אפשרות של חטא. אם כן, שמן המשחה הוא נצחי, הוא שייך למשה. לכן מי שצריך למשוח את אהרון בשמן המשחה הוא משה. לכן זה מה שכתוב, ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו. עד כאן מובן? מה מסמל, אפשר לומר, שמן? שמן זה נוזל צף. הוא צף, כן? הוא על הטבע, הוא עליון. כלומר, הוא מורה על העליונות של הנמשך. מושכים את כלי המשכן, מושכים את הכהן הגדול, מושכים את המלאכים מבית דוד. ואת בניו תקריב וילבשתם כותונות וחגרת אותם אבנת אהרון ובניו וחבשת להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם ומילאת יד אהרון ויד בניו והקרבת את הפר לפני אוהל מועד ושמח אהרון ובניו את ידם על ראש הפר ושחטת את הפר לפני השם פתח אוהל מועד ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך ואת כל אדם תשפוך אל יסוד המזבח ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב, ואת היותרת על הכבד, ואת שקליות, את החלב, אשר עליהן, וקטרת המזבחה, ואת בשר הפר, ואת עורו, אז המזבח, עד כאן. כל ההלכות האלה שקראנו עכשיו, הן ההלכות הקלאסיות של קורבן חטאת. אין פה חידוש. כל קורבן חטאת, זה האופן שבו מקריבים אותו. כיוון שזה בא לחפר על מעשה העגל, ברור שזה צריך להיות חטאת. אז הפר לחטאת הוא מובן. אבל כאן יש חידוש עצום. ואת בשר הפר, ואת עורו, ואת פרשו, תשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא. זה לא מובן. יש חטאת נשרפת, ויש חטאת נאכלת, נכון? איזו חטאת נשרפת? מה? מה? יום כיפור, ו...
מה?
יעלם דבר. כן, פר יעלם דבר של ציבור, פר של עבודה זרה, כל אלה, כשמקריבים אותם, שורפים אותם. למה? מה העיקרון? כיוון שזה עולה, שזה חטאת פנימית. מה זה חטאת פנימית? שמביאים את הדם אל תוך קודש הקודשים. אבל יש חטאת חיצונית, שהיא קרבה, כולל הדם שלה, רק על המזבח החיצון, חטאת כזאת, כלומר, שמביאים רק אל קודש הקודשים או אל הקודש, אבל חטאת שהיא קרבה כל כולה בחוץ, לא נשרפת, נכון? מה אומר רש"י? תשרוף באש, לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת, אלא זו. מעניין. יש פה יוצא מן הכלל, יש קורבן חטאת, שהוא קורבן חיצון, ואף על פי כן שורפים אותו. מוזר, לא?
יש חטאת חיצונית,
כן, אינה נאכלת. יש שני סוגי חטאות, חטאת פנימית, חטאת חיצונית. חטאת פנימית, שורפים אותה. חטאת חיצונית, אוכלים אותה. כאן זו חטאת חיצונית, והיא נשרפת. למה? מובן? כלומר, יש פה משהו חריג, לא רגילים, שחטאת חיצונית נשרפת. מה זה אומר? הרי זה הפעם הראשונה שמקריבים קורבן על גבי המזבח, נכון? בראשית של כל העבודה אין הבדל בין הפנים לחוץ. לכן המזבח החיצון הופך להיות כאילו קודש הקודשים. מובן מה שאני אומר? כלומר, זה קורבן, זה מדרגה מיוחדת לראשית. כמו שמצאנו למשל, הנה יש פה, אני מחפש פה את הפסוק, הנה תסתכלו בפרק כ"ט עדיין, פסוק למד זין. מה כתוב כאן? שבעת ימים תכפר על המזבח, וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קדשים. כל הנוגע במזבח יקדש. טוב, זה חדש. בדרך כלל המזבח הוא רק קודש, לא קודש קודשים. בגלל שאנחנו רגילים להבחנה בין דרך ומטרה, אמצעי ומטרה. אבל ההבחנה הזאת בין אמצעי למטרה היא תולדה של נפילת העולם. כן, מה שחזל מכנים בשם חטא הארץ. מה זה חטא הארץ? שטעם העץ איננו כטעם הפרי. יש הבחנה בין האמצעי לבין המטרה. המצב הזה הוא במצב מקולקל של העולם. אבל במצב המתוקן אין הבדל בין האמצעי למטרה. יוצא לפי זה שהחיצון והפנימי הם עניין אחד. לכן בראשית השראת השכינה במקדש, החטאת הנעשית בחוץ יש לה דין כחטאת פנימית. מובן? כמו הפרט קטן של הלכה פה מורה על משהו עמוק מאוד. אני חוזר כאן לפסוק תדבב. מאחר וסיימנו את החטאת, כן בבקשה? אה, חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו, סליחה. פסוק, כן בבקשה. אתה רוצה לשאול משהו?
הבית מקדש.
כן.
הוא במצב האידיאלי או במצב העכשווי?
זהו, יש המקדש בראשיתו הוא אידיאלי, אחר כך הוא מתקרב אל העכשווי. ברור שבתוך המקדש אתה נמצא בעולם אחר, אתה נמצא במצב, בעולם מאוד אידיאלי. אבל זה עדיין לא המקדש, זה עדיין לא העולם הזה. כן? ברור. ואת האילה אחד, תיקח, וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל. ולקחת את דמו, וזרקת על המזבח סביב. ואת העיל תנתח לנתחיו. ורחצת קרבו אחריו, ונתת על נתחיו ועל ראשו, והקטעת את כל העיל למזבחה, עולה הוא לשם, ריח ניחוחי של השם, הוא. טוב, זה ברור. זה כמו ההלכות כאן של העיל הראשון, הם כהלכות של כל עולה. כאן העיל השני מתחיל לעורר שאלות. ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו ונתת. פתאום יש פה הלכות מיוחדות מאוד. על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו, הימנית. ועל בוהן ידם, הימנית. ועל בוהן רגלם, הימנית. וזרקת את הדם על המזבח סביב. כן. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה, והזאת על אהרון ועל בגדיו, על בניו, על בגדי בניו, איתו וקדשו ובגדיו, ובניו ובגדי בניו איתו. נשאלת השאלה, מה זה הסיפור הזה שהתנוך והבוהן והבוהן, הימנית, הם צריכים לקבל דם. בדרך כלל את הדם איפה שמים? מה? על גבי המזבח. מה מתברר כאן? מי זה המזבח? כן, אהרון ובניו הם המזבח. כן, כלומר, הכל כאן מתאחד. כמו שמצאנו לגבי מה שהיה בפסח מצרים. בפסח מצרים אכלו את הבשר, איפה? בתוך המזבח. מה היה המזבח? הבית עצמו. כן, הרי ציווה כתוב למרוח את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ולהיכנס לתוך הבית ושם לאכול. אז יוצא שהבית הפך להיות קרנות המזבח, כלומר המשקוף והמזוזות, ואוכלים בפנים. דבר תמוע מאוד, בדרך כלל אוכלים בחוץ, כן? את הדם שופכים עליהם בגבי המזבח ואוכלים בחוץ. אז בראשית האומה הכל מתאחד, גם בראשית העבודה הכל מתאחד. יוצא שאהרון ובניו הם נכנסים לעבודה. אז למה דווקא התנוך והבהונות? זה מה שבולט. התנוך והבהונות זה מה שבולט. ולמה הימנית? כי זה מה שפועל, כן? היד השמאלית, החלק השמאלי של אדם הוא החלש. זה שנכנס באופן אקטיבי לעבודה זה צד ימין. לכן ראשית כניסתם אל הקודש זה בקידוש בדם ובשמן המשחה. בסדר? כן, בבקשה.
שאלה. התנוך, זה אפשר להגיד שזה לא אותו חלק במוח מאשר הצד ימין של הרגל. זה דווקא צד שמאל כזה, יש קשר?
אתה אומר שהתנוך הוא, הוא שייך לדווקא, התנוך הימני שייך למוח השמאלי. ומה אתה רוצה לומר בזה? כן.
יש שהוא חזק במוח
השמאלי. כן, הבנתי. יהיה
חזק לקופון, נגיד.
כן, אז מובן, לא יודע, לא יודע, לא יודע מה להגיד לך. כן. מעניין שלגבי תנוך אוזן אהרון הוא כתוב הימני, אבל זה מובן, כאילו. כן, מה אתה אומר? טוב, אם היה לאדם עוד בוען, מה אני אעשה? לא יודע. כן, טוב. ולקחת מן העיל, עכשיו אז יש פה דבר מאוד מעניין, העיל הזה הוא עיל שצריך לאכול אותו כמו שלמים, נכון? כלומר בקורבנות אנחנו מביאים או קורבן שכל כולו נשרף, או קורבן חטאת, או קורבן שאוכלים חלקים ממנו, או את רוב חלקו, זה המקרה של העיל השני, ולקחת מן העיל, כלומר צריך לעשות סעודה לכבוד זה שנכנסים אל המקדש, ולקחת מן העיל, החלב והעלייה, ואת החלב המכסה את הקרב, את יותר את הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, ואת שוק הימין, כי אל מילואים הוא, וכיכר לחם אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני השם, כלומר זה נקרא אימורים, שלוקחים חלק מן הקורבן, ומקריבים אותו על גבי המזבח, ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, והנפת אותם תנופה לפני השם, כלומר, משה צריך לקחת את אהרון ואת בניו ולהניף אותם כמו שמניפים את האימורים ששמים על גבי המזבח, זה ממש קורבן אדם. נכון? רק שלא שוחטים אותם. מה הבעיה? מה לא הגיוני? מה הבעיה? אפשר לקחת בן אדם? משה היה אדם חזק מאוד. לקח את האח שלו, הניף אותם. כן, מה אתה אומר?
למה מכניסים פה לחם? אסור לחם במקדש?
אסור לחם במקדש? איפה לקחת את זה?
תורת השם שאסור לחם ודבש, לא?
אסור לחם במקדש?
שיעור.
חמץ אסור, אבל לחם? אסור חמץ, זה אני יודע. אבל לחם?
לא.
גם דבש אסור. אבל לא ראיתי שאסור לחם. מה הבעיה? כן. ולקחת מידם והקטרת מזבחה על העולה לריח ניחוח לפני השם, אישה הוא לשם. עכשיו, עד עכשיו זה די קלאסי גם כן, די דומה לעיל של שלמים שרגילים להקריב. כאן פתאום יש חידוש. ולקחת, הרי בדרך כלל יש חלק בשלמים שנאכל על ידי הכהנים. מהו החלק? החזה והשוק, נכון? חזה והשוק נאכלים לכהנים. זה החלק שלהם. חזה, מקום המחשבות, ההרהור, נכון? השוק, מקום הפעולה, שוק הימין, מקום הפעולה, העשייה. ובגלל שרוצים לקדש את המחשבות ואת המעשים של הכהנים. הם אוכלים בקדושה והשאר נאכל על ידי המקריב. וכאן יש חידוש. ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני השם, החזה בלי השוק, והיה לך למנה. אז מי יאכל את החזה? משה, לא אהרון. לא פשוט לאכול חזה של עיל שלם, אבל זה התפקיד שלו. משה צריך לאכול את החזה. ולקחת את חזה התנופה, ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם אל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו, והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם את בני ישראל כי תרומה הוא, תרומה היא אמת בני ישראל מזבחי שלמם, תרומתם לשם. זאת אומרת, שלדורות אהרון ובניו אוכלים גם חזה וגם שוק. אבל בהקרבת המילואים היה חזה למשה, שוק לאהרון. למה? יפה, מתחלק לשתי התורות. זאת אומרת, כפי שאמרנו, שצריך לשעבד את תורת אהרון לתורת משה, ותורת משה מניחה שבאופן טהור, באופן אמיתי, האדם לא חוטא. רק המעשים לפעמים חוטאים. אז השוק שהוא המעשים זה לאהרון ובניו, אבל כוונת הלב הפנימית של היהודי כל כולה קודש. ולכן דווקא החזה הראשון הוא חייב להיות נאכל על ידי משה, כי משה מייצג את היהודי האידיאלי, זה שאין לו אפשרות של חטא. אז לכן למשה היה למנה, אבל לדורות גם חזה וגם שוק זה לכהנים. לכן קוראים לשוק שוק התרומה, לשוק קוראים שוק התרומה וחזה התנופה. למרות ששניהם מרימים, שניהם מפרישים. אבל רוצים, כלומר שניהם מורמים, שניהם מונפים, אבל כיוון שהחזה הראשון היה מונף למשה, לכן הוא נקרא חזה התנופה. אבל לחוק עולם זה לבניו של אהרון. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו, למושכה בהם ולמלא בם את ידם. זאת אומרת, כאשר אהרון ימות, וכאן נרמז אם כן שהוא ימות, דבר מעניין, שהוא ימות, אז בגדיו עוברים, בגדי כהן גדול, עוברים לכהן הגדול הבא. איך ממנים כהן גדול? התורה לא אמרה. כתוב במקומות אחרים. פה לא כתוב. פרשת אמור כתוב, נרמז, איך ממנים כהן גדול. מה? תגיד לי, זה נורמלי שאהרון ימות? אדם כזה היית רוצה שימות? גם משה צריך רמז שהוא ימות, זה לא מובן בכלל. כן, ביוחד, משה עוד יותר קשה שימות, הוא נצח. כן? אבל זה שאנשים כאלה ימותו, זה דבר לא מובן. כן? אלא יש פה רמז לאפשרות של החטא שלהם, ממריבה. התורה כבר מכינה אותנו לזה שיש גבול לתורת משה ותורת אהרון. כן. זה גם לא נורמלי. אברהם, יצחק ויעקב שימותו. יש מדרש שאומר, שדן בשאלה למה אנשים מתים. כן? אז אומרים, אולי בגלל הטבע. אבל אברהם נכנס לאש ולא נשרף. אז אם כן, זה לא הטבע שהורג אותו. אולי בגלל יצר הרע. אבל יצחק אבינו עלה על המזבח וכיפר על הכל. אז למה שימות? אולי תגיד בגלל מלאך המוות. הוא חזק מלאך המוות, אבל יעקב לא מפחד ממלאך, הוא מנצח את המלאך, אז מלאך המוות יכול עליו. אלא תגיד, כדי לראות פני השכינה, אבל משה ראה את פני השכינה, ובכל זאת הוא מת. כלומר, זה מה שאומר המדרש, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. המהר"ל מסביר בדרוש שלו, שיש אם כן סיבה אחרת למוות. זה ההשתוקקות של הנפש של מקורה. זה הסיבה האמיתית של המוות. ולכן כל השאר זה תירוצים, זה בכאילו כזה, יצר הרע, טבע, מלאך המוות, זה בכאילו. כן, ככה אומר. טוב, ובגדי הקודש, אני קורא כאן פסוק כ"ט, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושכה בהם ולמלא בם את ידם, שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אוהד מועד לשרת בקודש. כלומר, הכהן הגדול צריך במשך שבעת ימים להיות בתוך המקדש, לא לצאת, וללבוש את בגדי הכהונה. ואת אל המילואים תיקח, ובישלת את בשרו במקום קדוש, ואכל אהרון ובניו את בשר העיל. ואת הלחם אשר בסל, פתח אוהל מועד. עכשיו נשאלת השאלה. בשלב הזה, של כל העבודות האלה, עם הפר, ועם העיל הראשון, ועם העיל השני, פר לחטאת, עיל לעולה, עיל למילואים, שלמים, מי עושה את כל העבודה הזאת? משה, כמה זמן הוא עושה את זה? שבעה ימים. איזה בגד הוא לובש? מה זה, הבגד הרגיל שלו? סתם ככה. בגדי כהן גדול? מה פתאום? לא כתוב שצריך לעשות לו בגדי כהן גדול. אז חז"ל אמרו, שהוא לבש בגד לבן. פשוט, ללא אימרה, כלומר ללא תפירות, ללא מכפלת. בגד פשוט שבפשוטים. כלומר, משה היה בעצם כהן גדול, מסוג מיוחד. כהן גדול ללא בגדי כהונה. איזה ייחודי למדרגה של משה, שהוא מתעלה מעל הצרכים של עולם הדמיון. כן.
אבל זה מתאים כמו שאתה יודע, כי...
נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. נכון? נכון. בסדר. עכשיו, באותו זמן, כן? אפשר, אפשר, אפשר לסדר. כן. שמעת על התוגה הרומית? זה הבגד שהרומאים לבשו. זה גם כן היה בלי תפירה. יכול להיות. אני לא יודע בדיוק מה לבש משה. אף פעם, תראה, אין צילומים, לא הגיעו אלינו. היה פשלה, המצלמה נשרפה באותו יום. ניסו לצלם את משה, נשרף. לא סתם, זה מויפת. כן, זו הוכחה שמשה היה גדול. כי אם לא זה, ודאי שהיו מצלמים. כן. עכשיו, אז איפה באותם שבעת ימים נמצאים אהרון ובניו? במקדש? במשכן?
בתוך העבודה.
מה פתאום? מה יש להם לעשות שם? הרי משה עושה את כל העבודה. זה מה שיכנסו בכלל. מה? כן, אז אתה אומרת שהם לבשו את הבגדים, אז סימן שהם נכנסו. יפה. חצר המשכן, נכון. אבל אל תוך הקודש פנימה הם לא נכנסים, נכון? לא נכנסים. אפילו למזבח הם לא מגיעים. נכון? הם נמצאים בחצר, כמו בעזרת ישראל. כן. משה עובד שבעת ימים, עובד מאוד קשה. נכון. הם לא עושים כלום בעצם. רק הוא קצת רוחץ אותם, מלביש אותם, שם עליהם שמן המשחה, קצת דם, תלכו הביתה. נכון? הוא עושה את כל, מקריב את הקורבנות, מפשיט אותם, חותך אותם, שורף, והכל, מביא את העצים, מדליק. עבודה, לא? איפה הוא למד לעשות את זה? לא יודע. הוא למד. עבר קורס מיוחד ל... כן, זה החלק מהמבחן בהר סיני, כן, אולי. טוב. אבל מה עושים אהרון ובניו במשך כל השבעת ימים? הנה, כתוב פסוק למד ב', ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בסל, פתח אוהל מועד. אז איפה הם נמצאים? בפתח בחוץ. ואכלו אותם, אשר כופר בהם, למלא את ידם, לקדש אותם, וזר לא יאכל קודש. לא יאכל, כי קודש הם. ואם יוותר מבשר המילואים מן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש, ולא יאכל, כי קודש הוא. ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא ידם. כלומר, כל שבעת הימים, משה היה עושה את אותו הדבר, כל שבעת הימים היו אוכלים, שלום, הבאנו לכם ארוחת צהריים, מה יש? אל מילואים. ומצות. למי? אהרון ובניו. סך הכל חמישה אנשים. לא קל לאכול עיל. למרות שלקחו את החלב, משה לקח את החזה, זה הרבה עבודה. למה הם צריכים לעשות את זה? מה רוצים מהם? למה הם צריכים במשך שבעת ימים לאכול בשר מחוץ לאוהל? מחוץ לאוהל מועד. ההסבר הוא פשוט, כן, בבקשה. ללמד אותם לאכול, כלומר הם לא יודעים איך אוכלים בשר. הם מסתכלים מרחוק, ככה, מורידים להם את הווילון של המשכן, הם מסתכלים על משה, ומשה מה תסתכלו, כן, ממנו יתראו, וכן תעשו. זה אפשרות. אני חושב שיש פה משהו נוסף. מה זה שבעת ימים? זה בריאת העולם. הם צריכים לחזור מחדש, על כל הסיפור של בריאת העולם. הם צריכים לעבור את זה. כי הם עומדים להיכנס אל היום השמיני. הרי ביום שהם נכנסו, כתוב היי ביום השמיני, קרא משה. הם צריכים להיכנס ליום השמיני של בריאת העולם. לכן הם צריכים לעבור בחוויה האישית שלהם את בריאת העולם כולו. כן, בדיוק. תיקון החטא, של החטא האדם הראשון וכו'. ופרחתה תעשה ליום על הכיפורים. מה? מה זה יום השמיני? פשוט מאוד. הרי כתוב שהאור נברא, נכון? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז אם כן עבר יום אחד. אחר כך כתוב יהי רקיע בתוך המים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, רביעי, חמישי. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. נכון? מה זה הביטוי הזה, ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני? זה בסיומו של היום, נכון? עכשיו, כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. וישבוד ביום השביעי, כל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי. נכון? נכון. זאת אומרת שהתורה סיפרה לנו שיום השביעי הסתיים. אבל אני שיקרתי, לכאורה. נכון? אין פסוק כזה, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי. הוא לא קיים. אז מה זה אומר? שאנחנו ביום השביעי, כלומר שיום השביעי לא הסתיים. יפה. מתי הוא הסתיים? כשנגיע ליום השמיני. נכון?
מה
מיוחד ביום השמיני? ביום השמיני הקדוש ברוך הוא מפסיק לשבות. הרי ביום השביעי הוא שובט. מה זאת אומרת הוא שובט? העולם פועל על פי הטבע. נכון? זאת אומרת שריבונו של עולם לא מתערב. ואז העולם ממשיך לפעול בדרכים טבעיות. אחר כך ביום השמיני, מגיע היום השמיני, הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, מפסיק לשבות. נפגשים מחדש. וזה מה שנעשה במקדש. כלומר, לכן במקדש נאמר, ויהי ביום השמיני. מה יש אחרי שמיני? מה יכול להיות אחרי שמיני? תשיעי, נכון, נכון. יפה. ואחרי התשיעי, ואחרי התשיעי, עשירי. וזה נאמר בסוף ספר ויקרא, העשירי יהיה קודש לשם. נכון? אז יש ימים. אנחנו לא גמרנו את ההיסטוריה, אנחנו בשלב מתקדם של סיום היום השביעי. מה? הוא יהיה אחרי השמיני. כן, כן, בואו. עכשיו, אבל בינתיים אנחנו בשלבים די ראשוניים. אבל המקדש, אפשר לומר, מין הקדמה, התרמה של היום השמיני. ולכן, אהרון ובניו, כיוון שהם צריכים להגיע למדרגה של יום השמיני, צריכים לשבת שבעת ימים. פתח אוהל מועד. בדיוק כמו שהכהן הגדול היה יושב בעזרה שבעת ימים לפני עבודת יום הכיפורים. כן.
המקדש בארץ לא הגיע למצב של היום השמיני?
המקדש בארץ יש בו משהו מהיום השמיני. ולכן יש שם הלכות והתנהגויות שתואמות את היום השמיני. דברים שמוזרים. 10 ניסים נעשו לאבותינו במקדש. מה פתאום ניסים? זה העולם הזה. מה זה הניסים האלה? כן, אלא זה כנראה לא הטבע הרגיל. כן, מה אתה רוצה?
איך העבודה הזאת שהם עושים?
איך מה, איך?
איך העבודה הזאת שהם עושים,
לחפר חטא הראשון. הם אוכלים.
כן,
מה זה לאכול? צריך להבין. הרי החטא הראשון היה אכילה. נכון? עכשיו, אכילה שלא בקדושה. אז מה התיקון? לאכול בקדושה. בכלל, כשאנחנו רוצים, כשאנחנו מברכים ברכת מעין שלוש, למשל, שהיא תמצית של ברכת המזון, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ ישראל, וגם לירושלים, עלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדושה ותרה. זאת אומרת שאנחנו מעוניינים לאכול. בשביל זה אנחנו באים לבית המקדש. כלומר, המקדש הוא מקום שבו יש אכילה אידיאלית על ידי אנשים אידיאליים במקום אידיאלי. זה התיקון של הקלקול שיש באכילה בעולם הזה. כי האכילה בעולם הזה זה משהו משפיל. מה זאת אומרת? אני נזר הבריאה. אני תלוי בחתיכת פיטה? איזה סקנדל. מה? הם לא שמים לב שאני במרכז כל הקוסמוס, כל הבא. ואם אני לא אכלתי, אני רעב, אני לא יכול לתפקד. מה זה? כן? אז יש משהו שמתקן את זה. האכילה האידיאלית. לכן יש גם הלכה, שאם אדם אוכל קורבן, הוא צריך לאכול את הקורבן בלי, לא כשהוא רעב, נכון? נאכל על הסובה. כלומר, אם אתה מאוד מאוד רעב ויש לך קורבן לאכול, קודם כל תקפוץ לקיוסק. יש מה שמה לאכול, תשתה כמו שצריך, תאכל כמו שצריך, ואז תלך תאכל את הקורבן. כן, בבקשה. זה התיקון, הרי זה מה שכתוב, זה אחד הדברים החשובים ביותר, זה מבואר בספר מסילת ישרים, בביאור מידת הקדושה, פרק כ"ו. זה בדיוק מה שהוא מסביר שם. שהאדם הקדוש, על ידי המגע שלו עם העולם החומרי, הוא מעלה את העולם יותר ממה שהעולם מוריד אותו. זה בדיוק זה. ומי שמע את הדוגמה של אכילת קודשים? זה הדוגמה. אז כאן יש איזה מין תקווה לעולם מתוקן. זאת אומרת, צריך להבין שבאותה שעה שאהרון ובניו ישבו שבעת ימים ואכלו את הקורבנות האלה, הם בעצם היו קרובים בעצם לעולם המושלם. זה היה צריך להיות הסוף של ההיסטוריה. היה צריך להיות מוצלח לגמרי. קרה מה שקרה. אז זה לא הצליח. אבל זאת הכוונה. ברור? כן, זה אחת הבעיות. כנראה זה שזה לא היה בארץ ישראל, זה גם אחת הסיבות כנראה שזה לא הצליח. כן, הרי כתוב שעד יעבור עמך השם, מקדש השם כוננו ידיך. כלומר, קודם כל צריך תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. צריך קודם כל להגיע לארץ ישראל. ורק אז מקדש השם כוננו ידיך, וזה לא הלך. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, ועשו לי מקדש כבר במדבר. אז יש פה שינוי של הסדר הראוי. כן, בבקשה.
המקרה
של
נדב
אביו
שהם
נסרפו
זה היה
בשלב הזה, או שזה יותר מאוחר?
זה, ביום השמיני. בתחילת
שבעת
הימים או בעצם
מתחילת
היום השמיני, בסוף
השבעת הימים? ביום השמיני זה קרה. כן, בבקשה.
אבל אם נגיד, הם לא היו נשרפים, אז מה עם 2000 שנות משיח? לא היה
צריך אותם? היינו מסדרים את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל. בסדר?
יש בהם איזה נגיעות מהיום השמיני,
שבגלל
זה בן אדם רוצה להגיע ליום השמיני?
נגיד ככה, אהרון ובניו הם שייכים ליום השמיני, ולכן קשה להם להתאפק במשך שבעת ימים. הרי כתוב בספר ויקרא, כששם יש תיאור של המעשה הזה בפועל, כי כאן זה רק תיאור של מה שמשה צריך לומר להם לעשות. אבל התיאור שהם עשו את זה, זה בפרשת צו. נכון? פרשת צו כתוב, ויעס אהרון ובניו, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. אומר רשי, מגיד שבחם שלא היטו ימין ושמאל. כל הכבוד שהם קיימו מצוות, מה זאת אומרת? כן. אלא מה? זה היה קשה להם, כי זה נגד את התפיסה שלהם. אבל זה כשנגיע בעזרת השם לפרשת שמיני, נוכל לדון בזה. מה בדיוק היה קשה להם? פסוק למד זין, שבעת ימים תכפר על המזבח וקידשתה. אותו, והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. בדרך כלל, כשיש מאבק בין טהרה לטומאה, מי מנצח? הטומאה מנצחת. דבר טהור נוגע בדבר טמא, אז הטהור נטמא. זה המצב של העולם הזה. בקדושה זה הפוך. הקדוש נוגע במה שאיננו קדוש, החול מתקדש. זה הכוח העצמי של החיים. אז כאן נוגעים על ידי כל העבודות האלה, בסוף במעיין החיים היותר מקורי, שצריך להשפיע על הכל. פסוק למד ח'. מה זה תכפר על המזבח? זה הכוונה... רשי כותב, שמא יתנדב איש דבר גזול במלאכת המשכן והמזבח. אפשר לחסות כפרה. פסוק למד ח'. נכון, אז תחפשו את הפירושים, זה כתוב הכל ברשי, אז מה הבעיה? פסוק למד ח', וזה אשר תעשה על המזבח. עכשיו כאן, יש קורבן מאוד מיוחד, כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, ויסרון סולת בלול בשמן קטית רבע ההין, ונסך הביא את ההין יין לכבש האחד, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כי מנחת הבוקר וכניסקה תעשה לה, לריח ניחוח ישל השם, עולת תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך, שם. הפרשה הזאת, הפסוקים האלה שעכשיו קראתי, הם דומים מאוד לפרשת קורבן התמיד ופרשת פנחס. נכון? זה מאוד דומה. זה כי יש כמה חילוקי ניסוח, אבל בעיקרון זה כמעט אותו הדבר. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בערב, זה נקרא קורבן התמיד. מה זה קורבן תמיד? לא מקריבים אותו תמיד, אלא הכוונה בקביעות. כל יום יש קורבן בבוקר, קורבן בערב. מעניין מאוד, מה ההבדל בין הקורבן התמיד של כאן לבין קורבן התמיד של פרשת פנחס. בפרשת פנחס מדובר על העבודה הקבועה. פה זה קורבן התמיד בתור חלק מחנוכת המזבח. אז טכנית זה אותו הקורבן, אבל באופן פנימי מדובר על משהו אחר. זאת הפעם הראשונה שמקריבים את קורבן התמיד. וכדי שיהיה קורבן תמיד משמעותי, הוא צריך להיות שבעת ימים. שבעת ימים מקריבים את הקורבן התמיד הזה, אחר כך באים קורבנות תמיד אחרים. כן.
למה קראו לו קורבן התמיד ולא קורבן הקבוע?
זה המשמעות של, המילה קבוע היא לא קיימת בתורה. אבל בתורה יש המילה תמיד. זה עברית פשוט. כן. עכשיו, לא, זה בסדר. עכשיו, יש כבס בבוקר, כבס בערב. למה? הבוקר זה הזמן שבו מתחילים להופיע החיים. הערב הכוונה, אחרי הצהריים כמובן, זה הזמן שבו החיים מתחילים להיעלם. אז צריך עבודת השם, גם בהתחלה וגם בסוף. שלא תאמר שאתה עובד רק לאלוה שנותן חיים, אבל אתה לא עובד לאלוה שנוטל חיים. אז צריך לדעת שזה אותו אלוה. לכן, כבס אחד בבוקר, אחד בין הארבעים. בספר יחזקאל, כשמתוארים הקורבנות שיוקרבו לעתיד לבוא במקדש, כתוב שתהיה עולת תמיד בבוקר בבוקר. לא מוזכר ערב. אז מה, יחזקאל הוא רפורמי? חלילה וחס. פשוט לא יהיה ערב. עולם בלי ערב זה עולם של בוקר. לכן, כל בוקר מקריבים. מה? מה? זהו, אז אם אין ערב, אז איך יש בוקר? העולם הולך ומתקדם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. עוד יותר אור, עוד יותר אור. כל יום אור נוסף. כל 24 שעות יש עוד יותר אור. באיזה כמות אני לא יודע. לא יודע איך זה מסדר פיזית. אבל זה מדרגת העולם בספר יחזקאל. בכלל, ספר יחזקאל מתאר קורבנות מאוד מאוד משונים. מה? אני אגיד למה. בגלל שבספר יחזקאל, בכלל, כתוב בחז"ל שרצו לגנוז את ספר יחזקאל. אמרו, זה איזה מין דבר, זה שמה הוא סותר דברי תורה, סותר דברי עצמו. כן, מה זה? רצו לגנוז. מה זה לגנוז? לשמור לעתיד. כן, כלומר, הוא מדבר שם דברים שלכאורה סותרים הפסוקים מפורשים בתורה. אז יש אפשרות לומר שמדובר שם, הוא מדבר שם על הוראת שעה, כשיעשו את קורבנות המילואים של בית שלישי, אז ככה יקריבו. זאת דעת הרמב״ם, למשל. אבל אפשר להסביר שיחזקאל מדבר בעולם שאחרי תחיית המתים בכלל. איך אני יודע? שם הכתוב אומר, שם זה תיאור של הבית השלישי, והקדוש ברוך הוא מצווה את יחזקאל הנביא על מה שהוא צריך לעשות במקדש אז. עד כמה שאני יודע, יחזקאל מת. איך אני יודע? יש אפילו בעיראק, ליד בגדד, מקום שקוראים לו קבר יחזקאל הנביא. אז אם יש קבר, סימן שהוא מת, נכון? אני מקווה שאף חסיד חב"ד פה לא נפגע מזה, אבל... כן, אבל אם יחזקאל, ובכל זאת הכתוב אומר לו מה הוא צריך לעשות, זה סימן שזה אחרי תחיית המתים. פשוט מאוד. כן. ונועדתי שם, פסוק מ"ג, ונועדתי שם לבני ישראל, ונקדש בכבודי. מה זה? ונקדש בכבודי. כלומר, אחרי כל העבודות תשרה שכינה, נכון? זה מה שכתוב, ונקדש בכבודי. תראו ברש"י, ונקדש המשכן בכבודי שתשרה שכינתי בו. ומדרש אגדה, אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי, במכובדים שלי. כאן רמז לו מיתת בני אהרון ביום הקמתו, וזהו שאמר משה, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש. והכן דיבר, ונקדש בכבודי. וואו. זה אומר, שחלק מהתוכנית של חנוכת המקדש, תהיה מיתתם של בני אהרון. וואו, איך זה יכול להיות? פשוט, בני אהרון, כנראה היו אנשים, עם נפש כזאת, שהשתוקקה כל כך אל מקור החיים, שהם החליטו למות. בחנוכה של המקדש. עכשיו, האם משה ידע את זה או לא? אז ברש"י, בפרשת שמיני, כתוב שמשה אומר לאהרון, יודע הייתי שעתיד המקדש להתקדש במקורביו של מקום. וסבור הייתי בי ובך. כלומר, משה חשב שהוא ואהרון ימותו. אתה יודע אני שהם גדולים ממני וממך. זאת אומרת שיש אנשים שהם גדולים ממשה ואהרון, כי הם, משה ואהרון, באים לתקן את העולם, והם למעלה מן העולם. עכשיו תגידו, זה מסוכן מאוד מה שאני אומר, זה יכול לתת רעיונות לאנשים, נכון? כן או לא, חלילה. אז צריך להבין מה, כתוב, יש אם כן צד כזה בעבודת המקדש. התשובה היא, שמיד אחרי מיתתם של משה ואהרון, כתוב, שם, מיתתם של נדב ואביהו, אומר הכתוב, ויאמר השם אל אהרון, יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד. מזה למדו חז"ל, שנדב ואביהו שתו יין ונכנסו אל הקודש. והקדוש ברוך הוא מצווה לאהרון ובניו לא לשתות יין. למה הוא לא ציווה את זה לפני כן? זה היה פותר את הבעיה. כדי שנדב ואביהו יוכלו לעשות את זה. נכון? זאת אומרת שפעם אחת בהיסטוריה, וזה מספיק, לא צריך יותר, פעם אחת בהיסטוריה צריך להתברר שהקדושה זה רציני, זה לא בלוף. זה רציני, זה הורג. מכאן ואילך, הכל חיים. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. אני השם אלוהיהם. כן.
המקדש מזה, או פשוט זה
התגלה
של...
נתגלה, כוונה.
נתגלה.
פשטות, כן.
המוות של נדב ואביהו גרם מהקדושה של המקדש, או הוסיף?
זה נודע, כן? כפי שהוא שאל לפני כן, האם זה הוסיף קדושה למקדש? זה לא הוסיף קדושה למקדש, אלא אנשים ידעו שיש קדושה במקדש. עכשיו, המעשה הזה הוא בעצם הסיום של השראת השכינה בעולם. זה אמור לעבוד, זה יכול להיות מצוין, כן? בבקשה, מה אתה אומר? למה אי אפשר במצרים? שאלה זו שאל פרעה. אמר, לכו, זבחו לאלוהיכם בארץ. מה ענה משה? הן תועבת מצרים... נסבח לאלוהינו, אין נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? מה פירוש הדבר? הרי אנחנו מקריבים כבשים, והכבשים הם אלים במצרים. נגיד את זה אחרת, בתוך מצרים יש תערובת של קדושה וטומאה ביחד. ולכן צריך לעשות בירור. והבירור על ידי שאתה לוקח את הזהב המצרי אל מחוץ למצרים, ושם עושה את הבירור. חלק מן הזהב הולך למקדש, חלק מן הזהב הולך לעגל, עושים בירור. בסדר? טוב. כן.
שאלה
בנדב אביהו, כי פה
כאילו
אמרת שמשה כאילו אומר שהם יותר גדולים, אבל יש גם מדבר שאומר שהם אלה שתי היו, שתי הישראלים לוקחים מכות שם, לא? זה נתן ואבירם. משהו אחר. לא. כן, נדב אביהו לפי זה לא בדיוק חטא, כן? רגילים אמרת חטא, לא כתוב שזה חטא. כן, מה אתה אומר?
לפי מה שאני הבנתי, זה לא שהם קידשו את המקום אלא הם יצרו בירור בין הקדוש...
זה מה שאמרנו.
עכשיו, אבל יש הרבה אנשים בהיסטוריה, אפשר להגיד, שעשו בירור, אבל אנחנו כן מתייחסים אליהם בצורה שלילית.
תלוי איך עושים את הבירור. או. זאת אומרת, יש בירור שנעשה על ידי ההשגחה העליונה. על ההשגחה משתמשת גם בדברים שמצד ההלכה הם אסורים. כן, ריבונו של עולם מקדם את העולם דרך המלחמות, הוא בעל מלחמות. אסור לעשות מלחמה, מלחמה זה רע. אבל אם כבר בני אדם יחיזו לעשות מלחמות, אז ריבונו של עולם מקדם את האינטרסים שלו דרך המלחמות. בסדר? הוא משתמש בנתונים, הוא לא יגיד עכשיו זה לא הצליח, העולם נכשל. אלא הוא משתמש במלחמה.
זה כמו הוראת שעה של
נביא. כן, אבל זה הוראת שעה מתמדת פה במקרה הזה. כן, זה כמו שמשל הרמב״ם אומר על הנצרות והאסלאם. הנצרות והאסלאם מבחינתה של היהדות הן דתות פסולות. אומר הרמב״ם, אבל הקדוש ברוך הוא סידר שזה יהיה בעולם, כי יש לו מה לקדם עם זה. כן? אותו רמב״ם שכותב שהנצרות היא עבודה זרה למהדרין, הוא גם כותב שהיא מקדמת את המשיח. אז השאלה מצד מה אתה מדבר? מצד ההלכה או מצד ההגדה? הלכה אומרת כך, הגדה אומרת כך. טוב, אז זה, וידעו כי אני השם אלוהים. זאת אומרת, עד אז הם לא יודעים. הם לא יודעים מי הוציא אותם, למה? כי הם לא פוגשים אותו. אמנם פגשו אותו בסיני, אבל פגשו אותו לרגע. עכשיו הוא הופך להיות שוכן בקביעות בתוך בני ישראל, ואז אפשר באופן קבוע על ידי מוסד המקדש להיפגש עם מי שנגלה בסיני, שהוציא אותם ממצרים. מובן? אז לכאורה תמוע מאוד, אז למה פתאום פרק למד, תקוע פה, חבל על הזמן, מה זה? ועשית מזבח, מקטר כתורת. סליחה, יש איזה סעיף, שכחנו להגיד, צריך להוסיף את מזבח הכתורת. מה הוא עושה פה? כל זאת ועוד, הפעם הבאה.